השיעור שלנו בפרשת השבוע, פרשת כי תבוא. השיעור שלנו בפרשת כי תבוא, פרשה שקרובה מאוד ראש השנה. פרשת כי תבוא, הפרשה האחת לפני ראש השנה. אני רוצה יחד איתכם לקרוא מספר פסוקים בפרשה שלנו, ובפרשה הזו שלנו פותחת התורה ואומרת, והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, היא ירשתה וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך ושמת בתנא. מי שיש לו תנ"ך לפניו, זה דברים פרק חבב פסוק ג' כן, והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום לאדוני אלוהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. ולקחת נתנה, סליחה, ולקח הכהן התנה לי ידיך והניחו לפני מזבח אדוני אלוהיך. טקס שלם של הבאת ביקורים, זה נקרא מצוות הבאת הביקורים, זה המקום. וממשיכה התורה ואומרת, וענית ואמרת לפני השם, ופה התורה מפרטת את מה שנקרא מקרא ביקורי. אני לא רוצה לקרוא את כל הפסוקים שקשורים לפרשה הזאת, פרשת מקרא, הבאת ביקורי. כן אני רוצה להזכיר לכולנו מי למד כאן מסכת פאה. יפה, מסכת פאה, פרק שלישי, משנה ראשונה, אומרת המשנה, כיצד מגיעים ביקורים? כמה, איך יודעים מה זה ביקורים? המשנה אומרת, אדם יורד לתוך שדהו, אדם יורד לשדה, למטע שלו, ורואה תאנה שביקרה, התאנה הראשונה, שהיא בשלה, ראויה לאכילה, רואה אשכול שביקר, יורד לגפן, רואה אשכול שראוי לאכילה. איך? ראוי לאכילה. מה שמה? תאנה, גפן ורימון שביקר, יפה, תודה. רימון שביקר, ראוי לאכילה, לא אוכל אותם, לא מיד קופץ על המציאה, ברוך השם, סוף סוף, אלא לוקח גני, גוני, משהו שמזמן, מסמן את הפרי הראשון ואומר, הרי זה ביקורים. הרי זה ביקורים, זהו קודש. טוב. למה? מה הרעיון? מה העניין? אני רוצה לך אתכם לקרוא כמה דברים שכתב הרב קוק. לרב קוק יש ספר שנקרא עין היה. הוא על מסכת ברכות ועל מסכת שבת, זה אגדות וסיפורים שמופיעים בספר עין יעקב, ועל זה כתב הרב קוק זצ"ל את הפירוש שלו בעין היה. אומר, אני קורא עכשיו את הגמרא במסכת שבת, יש סיפור, בואו נשמע סיפור. אומר את הגמרא כך, מעשה בנוכרי אחד שהיה עובר אחורי בית המדרש, הלך ברחוב, היה בית מדרש, הוא אמר על ידו, ושמע קול, היה שיעור, קול סופר, כלומר רב, או אפשר להגיד קול סופר זה מישהו שהיה כותב סתם, כן, הוא היה מקריא בקול את הפסוקים שהוא כותב כדי שלא יטעה, שהיה אומר, בדיוק הוא הגיע לקטע שבפסוק בספר שמות, מדבר על בגדי כהונה, פרשת תצווה, והוא קורא בקול את הפסוק, ואין הבגדים אשר יעשו, חושב ואפוד. נכנס לבית המדרש, אמר לאותו אדם, אמר, הללו, חושב, אפוד, למי? למי עושים? אמר לו, לכהן גדול. אמר אותו גוי לעצמו, אלך ואתגייר בשביל שישימו לי כהן גדול, ואז הוא ידעו את הבגדים האלה, כל זה מפות. כלומר, הוא רוצה להתגייר כדי שהוא יתלבש יפה. זהו, ככה הוא רצה. טוב. נו, אבל צריכים להתגייר, צריכים ללכת למישהו שלמד אותך. כן, דיני יהדות, צריכים ללמוד. מספר את הגמרא, בא לפני שמאי. אמר לו, גיירני על מנת שתשימני כהן גדול. כלומר, אני רוצה להתגייר על תנאי, שכשאני אגמור את כל התהליך, אתה תהיה אחראי למנות אותי כהן גדול. שמאי שומע את זה, לוקח את אמת הבניין. אמת הבניין בימינו זה נקרא פרט, המכשיר הזה שאיתו שומרים על קו ישר, פרט ודוחם אותו. לך לי פה, מה אתה מבלבל בזכר? מה, אני אגייר אותך ושתהיה כהן? מה מלא השויות האלה? לך לי פה. חפו באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל. אמר לו, תגייר אותי כדי שאני אהיה כהן גדול. אמר לו, אין בסדר, חלץ לישיבה. למד, גמר את כל התהליך, גייר אותו. אמר לו, תגיד לי, אתה רצית עליהם ותנאי, נכון? אתה אמרת שאני אגייר אותך, עכשיו אתה יהודי. אבל אתה רצית להיות כהן גדול, נכון? אבל תגיד לי, בינינו, האם לוקחים ושמים מלך בלי שהוא יודע מה זה להיות מלך? צריך ללמוד. יש כללי התנהגות, יש כללי עבודה. לך תלמד, ותחזור אליי, תגמור, אני אעשה אותך כהן גדול. זה הילה. טוב, אמר לו, כלום מעמידים מלך, אלא מי שיודע תכסיסי מלכות. לך לימוד תכסיסי מלכות, כן? ואז תחזור. הלך ולמד. נרשם לישיבה, התחיל ללמוד. לומד לומד תורה, מההתחלה כמו שצריך, לא רק בשביל להיות יהודי, לא רק הלכות, התחיל ללמוד. לומד, 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 הגיע לפסוק שנאמר בספר במדבר, וקרא, כיוון שהגיע לפסוק והזר הקרב יומת, מי יכול להיות כהן? רק מי שנולד כהן. אם מישהו אחר בא לעשות עבודה בבית המקדש, הורגים אותו. כי הוא זר. אמר למקרא זה, למורה שלו, על מי כתוב, על מי נאמר? אמר לו, אפילו על דוד מלך ישראל. הוא לא כהן, הוא לא עובד. עכשיו, הוא כבר היה יהודי, כבר הבין, היה לו רקע. אמר, מה, דוד המלך לא יכול להיות כהן? אז אני, שהייתי גוי, מה היה לי בראש? מה זה הדבר הזה? נשא אותו גר קל וחומר בעצמו. ומה ישראל? שנקראו בנים למקום. אנחנו נקראים בנים של הקדוש ברוך הוא, נכון? שנאמר, בנים אתם להשם אלוהיכם, נכון? אנחנו נקראים בנים. אמר אותו גר, אם הבנים שהם בנים של הקדוש ברוך הוא, שנאמר עליהם בנים אתם למקום, ומתוך האהבה שהקדוש ברוך הוא אהב אותנו, קרא להם בני בכורי. איזה מילה? בכורי, ביקורי. בכורי ישראל, כתוב עליהם הזר הקרב יומת, כן? אפילו עליהם כתוב הזר הקרב יומת. אז, נו, מה אתם אומרים, ההמשך יכול להיות? אומר, נו, אם יהודי שהקדוש ברוך הוא אוהב והוא לא כהן, עליו אומרים שאם הוא זר הוא קרב, הוא יומת, אם הוא יבוא לעבוד במקדש כי הוא לא כהן. אבל גר, קל וחומר שבא במקרה בתרמילו, עבדתי בלי כלום. הייתי גוי. על אחת כמה וכמה שאני זר. וכל הרעיון שלו להיות כהן גדול ירד, הוא הוריד אותו מעצמו. בא לפני שמאי, עכשיו כבר יהודי, גר צדק. בא לפני שמאי, אמר לו, כלום, ראוי אני להיות כהן גדול? והלא כתוב בתורה ועדה הקרה לעומת. אז היית אומר לי גם, מה אתה דוחף אותי? שאל לך, היית אומר לי, נשמע, אי אפשר. למה גירשת אותי? בא לפני הלל, אמר לו, ענבטן הלל, ינוחו לך ברכות על ראשך, שקרבתני תחת כנפי השכינה. בזכותך מיד יהודי, שלא דחית אותי, שלא גירשת אותי, שהבאת לי את זה כמו שאנחנו אומרים בהפוכה. קיבלת אותי. ובסון אני מעצמי הבנתי שזה שטות. תמשיך הלאה, הדברה אומרת, עבר זמן, והזדמן היה משהו שגרם לשלושתם להיפגש. שמאי, הלל ואותו גר צדק. אומרת הגמרא, הזדמן שלושתם במקום אחד. אמרו, קפדנותו של שמאי, ואמר לו, כמעט תרדה אותי מן העולם. אני, בגלל הקפדנות שלך שמאי, היית עלול לגרום לי שאני אסיד את כל העולם. היום אני יהודי, פחות יש לי עולם הבא. כך אומרת הגמרא. על הדבר הזה, ממשיך הלאה, אומרת הגמרא במסכת שבת, ראשית קראתי אתכם. אבל לא, אולי נתחיל במקום אחר. כן. לא, נתחיל מפה. אומרת הגמרא במסכת שבת, עם ישראל נקראים ראשית. ראשית קראתי אתכם, אומר הקדוש ברוך הוא. על מה זה ראשית? ראשית זו התחלה. ראשית זה ביקורים, זה בכור, זה הראשון. המשיכה הגמרא ואומרת, קראתי אתכם על עסקי ראשית. מה פירוש עסקי ראשית? על העסק הראשון. מה זה העסק הראשון של הקדוש ברוך הוא איתנו? אומרת הגמרא, הזהרתי אתכם. מה זה העסק הראשון של הקדוש ברוך הוא עם האדם, יוסף?
עם אדם וחווה.
לא, עם האדם, עם ישראל, עוד בבני. העסק הראשון זה כאן בחור עושה איתנו, נותן בנו... נותן בנו מה?
נשמה.
נשמה יפה אשר. נשמה שנתתי בכם. כמו נר. כי כתוב בפסוק, כינור השם, נשמת אדם. נתתי לכם נשמה, זה העסק הראשון שלי איתכם. נתתי לכם נר. על הסכם נר הזהרתי אתכם. אם אתם מקיימים אותם, כלומר את מצוות התורה, מותר. ואם לאו, הרי נותן נשמתכם. בסדר? כך אומרת הגמרא. הרב קוק בעין היה, על הסיפור הזה, כותב כך, ואני אקרא ואסביר. אומר הרב, יסוד דרך הטובה לאדם להכיר את ערכו, שאף על פי שאין ראוי לאדם להתרחק הרבה מדרכי החיים הטבעיים, וכל תביעה טבעית מיוסדת על היסוד הבריא שבגוף ונפש, היא לעולם מתאמץ גם כן עם דרכי התורה ואור השם. אומר הרב שהאדם צריך לדעת את הערך שלו. מה זה ערך האדם? נשמתו. זה הדבר הכי חשוב שיש לו, זה הערך האמיתי של האדם, הנשמה שלך. מה שהקדוש ברוך הוא נתן בך חלק שלו. זה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו הסכם, ראשית. אנחנו מדברים על הביקורים. מה זה הביקורים? הביקורים הוא ראשית פרי האדמה. ראשית פרי האדמה זה הדבר הראשון. כשאדם יורד לתוך שדהו, ומה הוא רואה? ראשית פרי האדמה. הפרי הראשון נקרא ראשית. הנשמה נקרא ראשית. הבכור נקרא ראשון. אז זאת אומרת שכל הדבר הראשון הוא המובחר יותר.
נו הרב, בגלל זה כשתמיד כשנראה אותך בראשון אלא אתה מתייחס ממש.
לא יודע, אני חושב,
אני חושב שבבן ראשון תמיד שופים את המוצא עם מה הם רוצים, אחרי זה אתה רק מנגב את זה עם הבגלים, אחרי זה אתה רק
שם את זה מנקרים,
ואחרי זה אתה
בכלל עושה. הבנתי. אז אני אגיד לך, אולי על דרך הבדיחה...
לא, זה היה בדיחה.
לא, זה ברור, לא בדיחה. על דרך הבדיחה, אנחנו יודעים שעל פי התורה, הבכור יורש פי שניים, שאבא בגיל 120 הולך לעולמו. אז בני רביך שאלו שאלה, מה פתאום שהבכור חבר פשטיים, מה הקטע? כן, לא פר. אז היה מי שאמר הדרך הבדיחה, אלעד, אתה מקשיב, זה בדיוק על בסיס הבדיחה שלך, כי על הבכור עושים את כל הניסיונות. אז צריכים לפצות אותו. כי אצל אחרים כבר זה יותר קל. אז אנחנו נחזור לעניין שלנו. אומר הרב קוק, האדם צריך לדעת את ערכו למה? כי ברגע שהאדם מכיר את ערכו, הוא יודע איך לשמור על הערך. לאדם יש אבן יקרה, הוא קיבל איזה מתנה, אבן יקרה. הוא לא יודע כמה היא שווה. מה הדבר הזה שהוא יעשה? הוא ילך למישהו שנוגעים בזה. אולי זה מזויף. אז הוא עולה למישהו שנבין באבנים יקרות, אומר לו, תשמע, זה שווה או לא שווה? לפי התגובה, שווה לא שווה בערך הכספי, הוא ידע מה? איזו שמירה לשים על זה. ככל שזה יותר יקר, הוא ישמור על זה יותר טוב. אומר הרב, אדם תרדת את ערכו, משום שהבתי שאין ראוי לאדם מתרחק הרבה מדרכי החיים, שאדם באמת יכיר שיש לו ערך עליון, שהוא נשמת אלוהה ממעל, ממילא באופן טבעי הוא יברח מכל דבר שהוא לא קדושה, כי זה לא מתאים. אז הוא יברח מאוכל, הוא יצמצם בשתייה, הוא יצמצם בדברים טבעיים, אומר הרב לא. אבל פי שאין ראוי לאדם להתרחק הרבה מדרגי החיים הטבעיים, קצת להתרחק, כן, לשמור על יותר קדושה, קדש את עצמך במה שמותר לך, כי במה שאסור לך, אסור לך. אתה לא יכול להתקדש שם. שם זה אסור, זהו, אתה לא עושה, אתה מתקדש באופן אוטומטי. אתה צריך להתקדש במה שאומרים לך מותר. האדם כן יכול לצמצם בתאוות שלו קצת, אבל לא הרבה. למה? משום שכל קביעה טבעית, כל דבר שהגוף, שהטבע, שהמציאות דורש, מיוסד על יסוד דברי. מה היסוד הדברי? התורה. התורה לאור השם. זאת אומרת שאדם צריך כן להכיר בראשית, להכיר בערך של עצמו, ולדעת איך בתוך הערך הזה של עצמו הוא מביא ביקורים לאן? אל הכהן בבית המקדש. האדם הוא לא פרי, אבל האדם צריך להביא את עצמו ביקורים בבית המקדש. להביא את עצמו אל הכהן. ומי זה הכהן? זה הקדוש ברוך הוא. והוא כהן לאל עליון. על מי זה נאמר? על מלכיצדק מלך שלם במלחמת חמשת המלכים בסדום. אבל הכהן הגדול מכולם זה הקדוש ברוך הוא. ואנחנו ראשית, לנו יש נשמה. ראינו בגמרא מסכת שבת, נכון, הגמרא שם בפרק שני, דף ל"ב, אומרת, על עסקנו אני בא אליכם. מה זה אומר ראשי תיבות? נפש רוח. על הנשמה שלכם אני בא אליכם. זה העסק שלי איתכם, הנשמה. לכן המשיך הרב קוק ואומר, שמה שפה הרעיון, שאדם צריך להפנים היטב, זה לדעת להתמזג עם החיים הטבעיים, עם האכילה והשתייה, ואפילו ללכת לים. אבל תאכל כשר, תברך לפני אחרי, תלך לחוף נפרד, תהנה, העולם בשבילך. אבל הדרך הישר, דרך התורה ואור השם, זה הראשית, זה הביקורים שאני יכול להביא. מה אני יכול להביא לקדוש ברוך הוא? כל מה שיש לי זה שלו. מה אני יכול להביא לו? מה אני יכול להביא לקדוש ברוך הוא? את הרצון שלי לעשות את מה שהוא קיבל.
מה שרוצה שנעשה.
הרצון. אני רוצה שתעשו את רצוני. מה רצונו של הקדוש ברוך הוא? שכמו שאדם בא לעולם, אתה שומע? כמו שאדם בעולם מקבל נשמה, והנשמה תאורה שנתת בי. אנחנו צריכים בסוף ימיו של אדם להחזיר נשמה תאורה שנתת בי, תאוריי.
אבל קצת לא תאורתי.
בסדר, זה הניסיון של האדם. זה העבודה של האדם בעולם. לכן, אנחנו נמשיך ונראה עוד קטע. ועכשיו נראה איך הדברים מתקשרים. תראו, יש גמרא מאוד מעניינת. גמרא מאוד מעניינת במסכת ברכות. במסכת ברכות יש בפרק התשיעי, זה נקרא פרק הרועה. הרועה. שם יש המון חלומות, כל מיני דברים כאלה. הרועה כזה בחלום, בורא כזה בחלום. טוב, לא ניכנס לתורת פתרון חלומות. אבל הגמרא שם אומרת דבר מאוד יפה. טוב, שני אנשים מדברים. שני אנשים הולכים ביחד. עכשיו נגמר, כל אחד צריך ללכת לדרכו. כל אחד הביתה. אומרת הגמרא, אמר רבי ירי הלוי, הנפטר מן המת. מעניין, נכון? אני עכשיו בלב הים. אדם הולך לבית עולם. אדם נפטר פתאום. זה יכול לקרות. עכשיו אני מלווה אותו בלוויה, ועכשיו אני נפרד ממנו. הוא נשאר, ואני הולך. אומרת הגמרא, אל יאמר לו, לך לשלום. אלא לך בשלום. הלמד ובית. לשלום, בשלום. למה? שנאמר בפסוק, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. מה הקשר לביקורים? מה הקשר לכל העניין שלנו? מה הקשר לפרשת השבוע? מה הקשר לראש השנה? איך יש? אומר הרב, זה הצהל בעין היער, מסכת ברכות, ואני קורא. הוא מסביר. אבל לפני כן אני רוצה להגיד משהו חשוב. כשאנחנו מתבוננים על האדם שהסתלק מן העולם בפתע פתאום, פתאום אדם נפטר, אנחנו מרגישים כאב.
כמה?
כאב. כל שכן.
אם זה ערבי מותר.
כן. לא. אני מוחה על דבריך בתוקף. לכן... חבר'ה, אני לא רוצה לדבר על הנושא הזה כרגע ברשותכם. אפשר לדבר על הנושא הזה פעם אחרת. בסדר? אני מזמין אותך להציע להתדבר על הנושא הזה בפעם אחרת. אומר הרב דבר מאוד מעניין לגבי תפיסת המוות שלנו, כמו שאנחנו רואים. אדם נפטר, ככל שאתה קרוב אליו, מכיר אותו וכולי, אתה בהלם. וזה כואב. אלף, אתה פשוט לא מבין, אתה לא מבין איך זה, כאילו, מה קרה, למה הוא נעלם? למה זה קרה לי? למה זה על ידי? למה פתאום אני פה? למה הוא וכולי, מה הוא עשה וכולי וכולי. זה בא מצד זה שאנחנו חושבים בטעות שהמוות זה הסיום של החיים. וזה ממש ממש לא. אני רוצה להקריא לכם, אני רוצה, יפה, אני רוצה להקריא לכם מה שכותב הרב, הרב קוק כותב, בספר אורות הקודש, כספר שנקרא אורות הקודש של הרב, זה בחלק השני, באות, בעמוד שינפה, תראו באיזה אוצר. אומר הרב, אני קורא מילה למילה ואני אגיד. המוות הוא חיזיון שווא. כלומר, אתה רואה אדם מת, אתה חושב שהכל יסתיים, וזה שקר. מה גורם לנו לחשוב שקר?
בגלל
שהוא כבר לא איתנו. לא, אומר הרב, השורש לכך שכשאנחנו רואים אדם שהוא נפטר, שזה סוף, זה בגלל שיש דבר שנקרא טומאת מת. זו טומאה קשה. אומר הרב, שטומאתו היא שקרו, הטומאה גורמת לכך שנחשוב שקר. כי מה זה דבר תמים?
מה
תומד? דבר תמה זה דבר לא טוב. זה הפך מהקודש. עכשיו אני אומר שאדם מת, יש לו תומת מת, אז הוא לא קדוש. וזה שקר, אומר הרב. לא שקר מצד שזה לא תמה, זה תמה. אבל הכפיסה זה שקר. למה? מה שבני האדם קוראים מוות, הרי הוא רק תגבור את החיים ותעצומותם. כלומר, הרי שהנשמה נפרדת מן הגוף, היא יותר חזקה ממה שהייתה בגוף. כי כשהיא בגוף היא מוגבלת. יש תאוות שמפריעות לה, יש דברים שקשים לה. דברים שהיא עשה?
אלא אם היא לא.
בדיוק הפוך. היא עם הקבל ברוך הוא, אין לה גבול. היא בשיא שלה, היא גדלה, היא פרחה, היא יצאה מהכלא הזה שנקרא גוף. היא השתחררה מהמעצר. אלא אם כן, אדם צדיק, עושה לה רק טוב. אבל בינתיים לא כולנו ככה. בינתיים, הגוף מקביל. קשה פרידה, אבל אנחנו צריכים להבין שיש פרידה מגוף ונשמה, זה מצב שבו הנשמה משתחררת מהכבלים, מהמעצורים, מהתאבות, מחוסר השליטה, שהיא לא מצליחה לשלוט על מה שלא בסדר, והיא רואה ואין לה ברירה. אז הנשמה מה זה? זאת שמחה. כי היא גדלה בקדושה. מבשיר הרב ואומר, למה זה נובע הטעות הזו? מתוך שקיעה תאומית בקטנות. אנחנו מסתכלים בקטן. איך היום הולכים לחבר'ה? בקטנה, אז לא. אנחנו לא מתבוננים.
אפשר להגיד...
מה?
מה קורה לך?
אתה יכול להגיד, לא תקבל תשובה, אתה לא יכול להם צורה אחרת. אבל אומר הרב, שהנשמה, אז לא שאנחנו רואים אדם מת, יתר למה אדם השקיע אותו בן, והוא מצייר לנו את הדבר הגדול הזה, שהחיים מתגברים, מתקדשים, והופכים להיות גדולים וטובים, כדבר רע. אז לכן כשמישהו ניתב, אנחנו מסתכלים על זה כדבר לא טוב, דבר לא מתאים. כך, נחזור, למה שדיברנו על הביקורים, והסיפור שצריך להגיד בלוויה כשהולכים מן המת וכל אחד הולך הביתה, אומרים לו לך בשלום, כן? ולא לך לשלום, בלב, אלא בבית. בוא נקרא מה אומר דבריו. אומר הרב קוק, אמר רבי, אבין הלוי, הניתר מן המת לא יאמר לו לך לשלום, אלא לך בשלום. למה?
תחזור לך.
אומר הרב,
והוא חזר
בן גרם מבין. בסדר, אבל עכשיו מה? עכשיו מה? אומר הרב, החיים מלאים מלחמות. בחיים יש מלחמות, הכוונה היא מלחמת התאווה, מלחמת יצר טוב, יצר רע. אבשיר הרב אומר, ומי שמחליק סיפור הזה, מדבר אלינו, כל אחד ואחד, אל עצמו ואל חבריו. מי שמחליק, בלשון של החבר'ה היום זה נקרא להעביר אותה. מי שמחליק את הדרך בעיני חברו ולא מעוררו על ההתחתחתים והמכשולים שיש בדרך החיים, הוא רואה את חברו מתנהג באופן לא מתאים, אומר יאללה נעביר אותה, נזרוד. תן למישהו מהחברים שלו, שם אדם ישראל להיכשל ולא להעביר אותו מהמוקשים שבדרך, בין מכשולים רוחניים, בין מכשולים גשמיים. הוא נותן ממנו את גבורת הרוח שלו להיות חמוש במלחמה נגד הדברים הרבים שמפריעים את האדם מלבוא לחפצו התכליתו. התפקיד שלנו זה לראות עם עיניים אמיתיות שרואים חבר או אדם מישראל שנכשל בעבירה, להגיד לו, תשמע ידידי אהובי, תקשיב נשמה אלוקית יקרה, אתה הולך בדרך מסוכנת, יש סכנות, תפסיק, זה מסוכן בדרך מוקשים. אל תמשיך ללכת בדרך הזו, אהובי היקר, אחי. הוא ממשיך הלאה, הרב אומר על כן יורם האדם את חברו בעת נוסעון, ממנו הם נפרדים. אתה הולך ואני הולך, אתה לא יודע מה יקרה לי בדרך, ואתה יודע מה יקרה לך בדרך. אז איך אני אומר לך? לך לשלום. ולמה? אומר הרב, לכן, אומר לו, לך לשלום, לאמור, דע לך, כי הדרך, סליחה, כי השלום עוד רחוק מאיתנו. אתה הולך, אבל יש לי מלחמה, הולך. אני הולך ויש לי מלחמה, בדרך מלחמת היצר. ועוד, עוד לא השגנו, עוד לא השגנו את השלום הזה שאין לנו יצר רע. יען, כי רבים לוחמים לנו. יש הרבה הרבה מלחמות, פיתויים, מאבקים שהאדם כל הזמן נתקל בהם, כל יום. עשרות פעמים ביום. המשיך הרב ואומר על כן, החבר אומר לחברו שהולכים להיפרד, לך לשלום, השתדל נא להסיר כל מונע מלבוא אל הטוב. תעשה מאמץ, תשתדל להמשיך להילחם נגד הרב. איך? על ידי שנעשה מה? זוכרים מה אמרנו לנו שם הרב? הצדיקים הטהורים לא קובלים על הרשע, אלא מוסיפים צדק. תדבק לטוב, תעשה עוד טוב, עוד טוב, יש רע, תוסיף טוב. יהיה לך חושב, תתגבר עליו. לכן, לך לשלום. אבל כשאתה אומר לך מישהו לך לשלום, הוא יכול להרגיש מה? אני אגיד לך הדרך, והכל בסדר, נכון? כן, נכון, כי זו תפילה וזו מצווה. אבל, אומר הרב, לך לשלום, אבל אל תחשוב שגם הדרך עצמה מרוצפת משלום. יש בדרך גם כן כמה הפתעות. עד שאתה הולך בשלום, בתוך השלום, לא, אל תתבלבל, עוד אין שלום. אלא הדרך מלאה מכשולים, נעדרי שלום. זה בדיוק הפוך מהשלום. טוב, אני אדלק קצת. לכן המשיך הרב ואומר, כשאנחנו באים ונפרדים מן המת, אנחנו אומרים לו, לך בשלום. למה? עכשיו אנחנו מבינים. כשהנשמה נפרדת מן העולם הזה, יש לה עוד מלחמות? יש להם?
לא.
נגמר. אין מלחמות. כשהנשמה עולה לעולם האמת, אין יתרה, אין טהרות, אין שום דבר שיכול להפיל אותך במלחמה. אין מלחמה. לכן אתה אומר למי שנפטר, אתה אומר הולך בשלום, זאת אומרת שהפטירה, אני דילגתי, זאת אומרת שהפטירה היא המצב, איך? המושלם של מי?
של
הנשמה. כשאדם רואה מישהו שיתפרד מן עולמו, זה כואב, זה מבלבל. לנו זה נראה כמו שאומר הרב, שדיון שר, זה טעות, לא טעות שהוא ניתר, הוא ניתר. אבל זו התעלות עצומה לנשמה. אז לא עלינו שקורים אסונות, וקורים כל מיני דברים מצערים שאדם נתקל בהם, ולא עלינו, הוא יכול לפגוש גם שהאדם נפטר מן העולם, שידע. מה שנראה לעיניך, יש בו צד של שקר. אתה רואה הפסקה, אתה רואה חידלון, אתה רואה סיום. זה השקר הגדול ביותר שיש. עכשיו, אחרי איף שנים שיש לכל אחד, עכשיו הנשמה חזרה לשורש, היא חזרה לפרוח, היא חזרה לקדושה הכי גדולה שהיא יכולה. אין לה גבולות, אין לה מלחמות, אין מה שפוגע בה. לכן, כשנפטרים צדיקים, בימי הפטירה של הצדיקים, מה עושים? מה עושים? מה עושים היום עשו? יש מה לא? יש מה? הילולה! עושים פעולות! יושבים, מוכלים, בשר, עוד, יין, שתייה. הלו, מישהו יפרבל? צדיק נפטר.
שם על המצפה תקרא את הבגדים, תתחיל לבכות. צדיק יסוד העולם, צדיק הלך לעולמו, אין לנו דבר יותר גדול מזה לבכות. עד שמובא בחדר וככה מגיע זוהר הקדוש פרשת אמור, ובזוהר הקדוש שמדבר על יום הכיפורים. למה אנחנו קוראים ביום הכיפורים פרשת אחרי מות של אבן אהרון? נדב עלי. אומרים חז"ל, כן, אומרים חז"ל שכל מי שבוכה על האדם כשר, בוחלים לו על כל הבנותיו. בכי אמיתי, לא בכי כאילו, בכי תמיד. כואב הלב שצדיקים כאלה נפטרו, אתה עושה הילולה? לחיים, לחיים! צדיק נפטר! עכשיו תחזרים למה עושים את זה. כן, כי זו שמחה עצומה. למי? לנשמה. וזה מה שכתוב בזוהר הקדוש, ואין רק זוטה, כאשר רבי שמעון בר יוחאי נפטר מן העולם. שמה נאמר שכשהנשמה יוצאת מן העולם, שמחה יש לנשמה ולקדוש ברוך הוא. למה? בשביל המשל והדוגמה, נסענו לטיול של שבועיים מחוץ לבית, מחוץ לפנימיה, חודש, לא יודע מה. לא היינו בבית. כשחוזרים הביתה, ככל שמתקרבים, יש שמחה שממלאה את הלב. וואו, אני חוזר הביתה, לחדר שלי, למיטה שלי, למקלחת שלי. יש שמחה. וזה דברים קשים. כשהנשמה יורדת לעולם הזה, והיא בתוך גוף שמכשיר אותה לפעמים, שמקשה עליה, והיא יצאה, מה היא אומרת? וואו, אבא, חזרתי! כל רגע ורגע בחייו של האדם, הנשמה מתגעגעת לחזור אל אבא. היא רוצה לחזור טהורה, היא רוצה לחזור קדושה, היא רוצה לחזור כמו שהביאו אותה לעולם. לכן כשרואים מוות, לזכור, עם כל הכאב, עם כל הקושי, זה היום הכי שמח של המסתר, מכל חייו, קטנים או ארוכים. אנחנו לא מזמינים את זה, על כורחה נולד, על כורחה תמת, אבל אנחנו מבחוץ שנשארים חיים צריכים לזכור, זה היום הכי שמח שיש בנשמה. לכן תינוק שנולד בוכה, כשהוא מתחיל לחיות, וכשהוא נפטר הוא שותק. שהוא בא לעולם הידיים שלו ככה תפורות, ושהוא יוצא מן העולם הידיים שלו תפורות. וואלה, לא נשמע.
לא, בעל
העולם
הוא רוצה
לתפור
את
הכל. נכון, כמה חדר אומרים, בעל העולם הוא רוצה מקום שלי, לתפור, חכום פה. אז הוא אומר, נתתי לי כלום. רגע, ליום השמח ביותר של הנשמה זה יום הפטירה. איך זה חוזר בעניין הזיכורים? שהקדוש ברוך הוא בפרשה שלנו מצווה אותנו כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה מלשכה וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה. הדרך חסידות אומרים ראשית זו הנשמה ולמה נוצר האדם? ממה נוצר האדם? האדם, הגוף עבור, מהאדמה! אדמה לא חול. עפר מן האדמה. אומרת התורה לאדם, כשאתה תבוא אל הארץ, מה זה הארץ?
לעולם.
ארציות, בחסידות, גשמיות, שאתה נוגע בדברים הארציים, בגשמיים, כי תבוא אל הארץ, כשאתה עושה בדברים גשמיים, אשר השם אלוהיך, הוא ברא את כל העולם, נכון? גם את הגשמי. נותן לך נחלה, כלומר זה ברשותך. תשתמש, ברא לי את זה עבורך, והיא רישתה. עוד בנק. וישק עליו. אני אשיב בדעתך, לא להתבלבל. אני יודע, לקחת מראשית כל פי האדמה. קח את הנשמה שלך, שנמצאת בתוך פי האדמה בגוף, אשר תביא מהגשמיות שלך, מארצך, אשר השם אלוהיך נותן לך ושמת בטנה, שים בסל, לא סל של קניות, אלא שים בסל. צריך כמה זה?
60.
למד?
30.
יחד?
90.
איזה אותו בעברית? תלי, תלי. תשים אותם בסל! תשים אותם באופן כזה שתעשה אותם על מנת שיהיה צדיק. שיהיו בדרך הישר, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך, כאשר תגיע לסוף ימיך, כאשר תגיע ליום שבו השמחה הגדולה ביותר של נשמתך תהיה, תגיע אל המקום לשכן שמושך. תוכל לבוא ולשכן את נשמתך בגן עדן, כי שם ציווה השם את הברכה. יהי רצון שנזכה לראות את הראשית שלנו, שזו הנשמה, לשמור עליה בקדושה וטהרה כמו קדושת בכור, כי הבכורות הם קדושים. נדע לקבל את הברכה, וזה אותיות שורש גם כן של בכור וגם ביקורים, ועל כך נזכור שראשית לכל, אומר שלמה המלך, ראשית חוכמה יראת השם, ונזכה לבוא אל הארץ, אל הגשמיות, באופן הנכון יותר, הראוי יותר והאמיתי יותר. שבת שלום ומרוכה.